טוב, למדנו בקטע הראשון שהנשמה, אמנם כשהיא הייתה למעלה, היה לה אהבה ויראה ברמות גבוהות, ואילו כשהיא יורדת למטה, היא לכאורה מפסידה את זה. אבל מצד שני, הירידה הזו יש לה מטרה שהיא צורך עלייה. מהי העלייה? שדווקא כאן למטה, על ידי קיום תורה ומצוות, הנפש יכולה להיות דבוקה בדרגה היותר גבוהה, במה שהוא קורא לזה אדון הנפלאות, סובב כל העלמין. וזה על ידי לימוד התורה, או על ידי קיום המצוות, זה ממשיך עליו הרבה יותר. והוא הביא בסוף הקטע, שלגבי מצוות כתוב, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם, את אשר דיבר עליו. והסביר בפסוק הזה, שמרמז שמתי שיהודי שומר את המצוות, זה ממשיך עליו את העניינים הנעלים. עכשיו הוא ימשיך לחדד ולהסביר את לשון הפסוק, ושמרו דרך השם, שהמצוות הן נקראות דרך השם. למה? וביאור זהו, כדי להבין את זה. כי נהי דרך הוויה, כשאומרים, ושמרו דרך השם, דרך הוויה, מה הכוונה? פירוש, משמעות הדברים היא, דרך ומבוא להיות הוויה. אפשר להבין בפשט דרך הוויה, אתה הולך בדרך של הוויה. לפי פנימיות הוא אומר, אתה הולך בדרך והדרך שלך תגרום שיהיה הוויה. על ידי המצוות תגרום להמשיך את הגילוי של שם הוויה בעולם. דהיינו. דהיינו שיהיה בחינת הוויה. מה זה נקרא שאתה יהודי פועל שיהיה הוויה? מה זה הוויה? המורה על התהוות העולמות מעין ליש על ידי אותיות שם הוויה. שם הוויה מבטא את הכוח האלוקי שמהווה את הבריאה. שמה מרומז בהוויה שהארבע אותיות יו"ד כ"ו כ"ה? יוד זה חוכמה וכן הלאה, כל הספירות, כל העשר ספירות. אז המשכה הזו שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, זה ירידה גדולה בשבילו, זה צמצום עצום. כי הרי הוא יתברך למעלה מן החוכמה. ואנתוכה, כי אם גם אם קוראים לו חוכמה, זה לא החוכמה הידוע. פירוש, אז אם כל כך נעלה, אז מה שהוא נקרא חכם זה ירידה בשבילו. על דרך, כמו הלשון הידוע, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. כי כולם בחוכמה עשית עשייה גשמית, החוכמה לגביו זה ענווה, זה כמו עשייה. הוא כתיב, עוד פסוק מבטא את העוצמה ואת הגדולה שלו, אני הוויה הוא שמי. מה הכוונה? שמי בלבד. כמשל השם שאינו מערך ומהות העצמית. שם הוויה, הוויה זה רק שמי. מה זה שם? שם זה משהו חיצוני. זאת אומרת שזה ירידה וצמצום גדול. ועד שלא נברא העולם, מה כתוב? היה הוא שמו בלבד, מה הכוונה בלבד? פירוש בלבד מבחינת העלם. השם היה בעלם, לא היה לו בכלל מציאות. מה גורם לקדוש ברוך הוא לרצות, לצמצם את החיות האלוקית בכל רגע ורגע להמשיך לעבוד את העולם? כדי להיות הוויה, כדי שכן יהווה את העולם, מבחינת גילוי, נמשכה מידת טובו ורחמנותו. גם שהקדוש ברוך הוא טוב ורחמן, אז הוא מחליט כן לעבוד את העולם. כמו שהביטויים, הפסוקים אומרים, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. או שאומרים בתפילה, מחדש בטובו, בגלל שהוא טוב לכן הוא מחדש. או שכתוב, הטוב כי לא חלו רחמך. אז על איזה רחמים מדובר כאן? כי בחינת רחמים רבים שלפני האצילות, כי הרי ספירת הרחמים שנמצאת בסדר השתלשלות, זה אחרי שהוא כבר החליט לצמצם את עצמו, אנחנו מדברים על הרחמים שבכלל הוא ירצה לרדת. אז הרחמים שהם למעלה מהעולמות, שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות. כי מידת הרחמים שבסדר ההשתלשלות, יש כנגדה מידת הדין, המצמצמת. כמו שידוע שיש ימינה, אז כנגד זה יש שמאלה. מבחינת מידה וגבול. אבל רחמים רבים שלמעלה מהשתלשלות, היא רחמנות שאין לה שיעור ולא ערך. המידת הרחמים שיש למעלה מהעולמות, מהספירות, זה רחמנות על דבר, על העולמות שאין בכלל, אין לנו דמיון אפילו, על עוצמת הרחמנות. הוא מביא משל מעניין.
זה הרחמי
שמסתם הפסוק? לפעמים כן, רחמךו. הטוב כי לא אוכל לו רחמך. לפעמים כתוב אב הרחמים, לפעמים כתוב אב הרחמן, שתי דרגות. אז הרחמים שהם למעלה משתלשלות, כך הוא מדייק. אי בחינת רחמים רבים. אז כדי שיהיה, ככה הוא דייק, אי בחינת רחמים רבים שלפני הצילות, ככה הוא הסביר. והוא אומר, מה זה נקרא שלא בערך? הוא מביא דוגמה מעניינת. הוא אומר, אפילו בערך, נגיד למשל, אדם שמרחם על הזבוב. ביטוי מעניין. אדם מרחם על זבוב. מטפל בו, מרחם עליו. אז ברור שרחוקה היא ממהות ומדרגת האדם. הזבוב והבן אדם אין לו בכלל ערך, נכון? אבל על כל זה, דיינו בכל זאת, יש לה איזה ערך. יש ערך בין האדם לזבוב. מה הערך בין האדם לזבוב? שהיא בריאה כמו, הוא נברא והיא נבראה. בסדר, אז הוא בריאה גבוהה והיא בריאה נמוכה, אבל שניהם נמצאים באותו סטטוס. אז אי אפשר להגיד שהרחמנות שלו על הזבוב אין לה שום ערך אליו. אבל מה שאין כן לאינסוף ברוך הוא, אבל הרחמנות של הבורא על הנבראים אין אורך אליו כלל, כי בורא ונברא זה מרחק אינסופי. ואפילו עולמות עליונים שהם נקראים בחינת נפלאות, אז איך כתוב, אמרנו בקטע הקודם, שהוא אדון הנפלאות, הוא אדון אפילו על הנפלאות. ולכן גם עליהם נופל מידת רחמים. רחמנות לא רק על היצורים שנמצאים פה למטה. גם לתת חיות לעולמות העליונים זה גם מצד הרחמנות. הגדולה הזאת, הגדולה זאת אומרת, העולמות העליונים גם עליהם רחמנות. כי הוא אין סוף ברוך הוא, סובב כל העולמין, והוא השווה ומשווה. ועל זה נאמר, חנון ורחום אביה. למה כתוב חנון ורחום לפני אביה? שיקדים בחינת חנון ורחום להיות אביה. כי מה יגרום שיהיה אביה שרוצה לעבוד את העולם, בגלל שהוא חנון ורחום? מה זה שהן, הן י' ג' מריחילים דרחמי מקור האצילות? זה הרחמנות שבאה מי' ג' מידות הרחמים, שזה למעלה מעולם האצילות. ובגלל שיש רחמנות גבוהה, אז מזה משתלשל, בכלל סדר ההשתלשלות והאצילות. עכשיו נעזור לפסוק שאיתו התחלנו. שיהודי מקיים מצווה פה למטה, זה נקרא שהוא שומר דרך הוויה. מה פה שהוא שומר דרך הוויה? הוא יוצר את הדרך שיהיה הוויה. הוא כביכול גורם לקדוש ברוך הוא לרצות להוות את העולם. וזהו דרך והמשכה להיות בחינת הוויה. והיא, מה יהודי עושה בשביל זה? על ידי תרות הדלטטה, כשאתה פה מלמטה עושה מצווה, עושה חסד, אתה גורם כביכול שהבורא גם יוצא להיות אותו דבר, גם לעשות חסד. בצדקה ומשפט, וזה הרי כתוב בהמשך הפסוק, ושמרו דרך הוויה לעשות צדקה ומשפט. מה זה צדקה ומשפט? שהם דרך כלל, מה מרומז בזה? כל מצוות התורה כמו שהתבאר. לא רק צדקה. כל המצוות מרומזים בביטוי הזה כמו שיסבירו בהמשך. ובפרטות, למרות שזה כולל את כל המצוות, אבל ספציפית איזה מצווה כתובה כאן באופן מפורש, מצוות הצדקה. ומה זה המצוות הצדקה? שהתעוררות מידת הרחמנות להשפיע במידת טובו וחסדו. להחיות רוח שפלים. אדם יעורר את הטוב שלו לתת לשפלים כסף או אוכל וכדומה, ועל ידי זה מה הוא יגרום? התערות הדלילה שמלמעלה הקדוש ברוך הוא גם ירצה לעשות אותו הדבר. להיות דרך הוויה לעשות צדקה, שהקדוש ברוך הוא גם יהיה הוויה, הוא גם יעשה צדקה. דהיינו שיהיה התלבשות אור אינסוף ברוך הוא מבחינת תורה ומצוות. ולהיות אנדחקים, שהקדוש ברוך הוא יצמצם את עצמו לספירת החוכמה, שמידת טובו ורחמנותו, להיות התלבשות זה, והמשכה זו, כמאמר, אב הרחמן המעולם. ועל זה נאמר, על זה כתוב בפסוק אחר, משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. מה הפירוש בפסוק? אז הפשט הוא שאתה, הקדוש ברוך הוא, עשית ביעקב ועם ישראל צדקה ומשפט. מה המשמעות הפנימית? משפט וצדקה הולך על עם ישראל. שעל די משפט וצדקה שביעקב, כשיהודי עושה משפט וצדקה, מה הוא גורם? מה נעשה? בחינת אתה. אתה עשית, אתה יהודי עושה את אתה. דיינו? דיינו גילוי אלוקות. אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז זה הכוח הגדול שיהודי, לכן הנשמה ירדה פה למטה, כדי לקיים תורה במצוות, ואז הוא בעצם פועל התחברות אמיתית לבורא כפי שהוא למעלה מהבריאה, והוא גורם את כל סדר ההשתלשלות. סיום הקטע אומר ככה, אך הנה, בצדקה זו משפט כתיב בה. מה הפסוק אומר? לעשות צדקה ומשפט. כמו שכתוב, לעשות צדקה ומשפט. או הפסוק שהבאנו כרגע, משפט וצדקה ביעקב. למה נכנס פה העניין של המשפט? מה לא מספיק? צדקה. משפט הרי זה ביטוי הפוך, משפט מראה על גבול. כי לא די לעורר בחינת חסדו וטובו יתברך בלבד. כי מאחר שהתעוררות בחינת אינסוף השווה ומשווה, אומר, אם אתה רק תעשה צדקה, ואתה כביכול תעורר גם למעלה צדקה, אז אמנם יהיה שפע לכולם, אבל לכולם אז כולם. גם אומות העולם, גם גויים, כולם. כי מצד שהוא כל זה גבוה, אז שום דבר לא תופס מקום. אז כמו שהנה מבחינה זו, אם אשך צדקה בלי גבול, נאמר, סממית בידיים תטפס, והיא מחלה מלך, מחלה מלך מטפסת גם הסממית, גם החרקים הקטנים וכדומה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן מקום גם לגויים, גם לאומות העולם, גם לקליפות.
שגם הסממית היא בחינת הקליפה בסתרה אחרה, יש לה עניקה, יניקה ואחיזה. אז מה היהודי צריך לגרום? לעשות צדקה ומשפט. דהיינו שגם הקדוש ברוך הוא למעלה, כשהוא ירחם, הוא ירחם רק על עם ישראל ולא לאחרים. וכעניין, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, צריך להיות לא כמו אברהם, אצל אברהם יצא ממנו יצחק, אצל גם ישמעאל. תלת מקום בשניים. מה אנחנו רוצים? שיהיה לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל. שיהיה רק יצחק וזהו. אז וצריך לעורר בחינת משפט למעלה, לכן אנחנו צריכים לעורר גם את העניין של המשפט, שלא יומשך החיות ויניקה, אלא בסתרה דקדושה. שעל זה נאמר בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך. יישא השם פניו אליך. ומה זה פניו? היינו פנימיות ועיקר החיות, אבל יניקת החיצונים, זה שהחיצונים ימשיכו להיות קיימים, הם לא יקבלו מהפנימיות, הם לא יקבלו מהנתח הטוב. היניקת החיצונים בסתרה אחרה, אם עם מותרות, ציפורניים ושערות, זה יהיה להם, לא מעבר לזה. אז לכן יהודי חייב לעורר גם את הצד של המשפט. ובחינת משפט זה אשר לאלוקים. זה שהקדוש ברוך הוא מצידו יעשה משפט, דיינו, לא ייתן לחיצונים נתינת מקום, איך זה יהיה? על ידי התערות הדלתתה. גם זה תלוי בעבודה של היהודי. מהי העבודה של היהודי פה למטה במשפט? בחינת איזה משפט, מה נדרש מהיהודי? צדקה אנחנו יודעים מה נדרש. תן לאחרים. מה זה משפט? על מי? משפט על אחרים? אומר לו, משפט זה על עצמך. בחינת משפט שעושה האדם בנפשו, על מותרות חיי גופו נגד הצדקה. אדם עושה חשבון, מה אני אתן צדקה? אבל אם אני אתן צדקה, יהיה לי פחות כסף. אז אני אוכל ללכת פחות לנופש. אז אתה צריך להילחם עם עצמך, להגיד, אני אתן לשני צדקה, אבל מי יוותר על איזה מותרות שלי? אז יוצא שהצדקה משולבת עם משפט. הצדקה היא נתינה לאחר, אבל יש ויתור על משהו. כי הנה, אמרו רז"ל, זה שכתוב חייך קודמים לחיי חברך, זה שכתוב שמי יש לך התלבטות בין לתת לעצמך או לתת לשני. אומרים חייך קודמים, על מה נאמר חייך קודמים? דווקא חייך ממש, כשמדובר על משהו שפיקוח נפש. כמשל, הקיתון של מים, כמו המשל הידוע, יש לך רק כוס מים אחת, שתכם נמצאים במדבר, אין מספיק מים לשניהם, ורק אחד יכול לחיות כרגע מהכוס, אז במקרה כזה דרסטי, אז חייך קודמים. שאם ישתו שניהם ימותו, אז כתוב חייך קודמים, כי אחרת פיקוח נפש. כדאית בגמרא. מה שאין כן המותרות שלך, אבל אם בשבילך זה כסף בשביל הנאות, ולשני זה כסף בשביל משהו חיוני קיום, אז המותרות שלך אינם קודמים לחיי חברך. שאינו בדין שיפנק האדם את נפשו בתפנוקי אלמה, וחברו ימות ברעב חס ושלום. אז זה נקרא שאדם עושה משפט על עצמו בתוך נתינת הצדקה. על די משפט זה שעושה אדם שלא לתת יניקה וחיות מותרות הגוף, כשאדם מוותר על המותרות שלו למעלה שני, אז הקדוש ברוך הוא אומר אותו דבר. אני אעשה צדקה, אני ארחם על העולמות, אבל אני אעשה משפט, אני לא אתן לקליפות, לא אתן לעניינים האחרים. זה יהיה תלוי במעשה של היהודי. גורם למעלה בחינת משפט שלא יומשך חיות המותרות. גם הקדוש ברוך הוא אומר, למותרות אני לא אתן. מי זה המותרות? שהם החיצונים בסדרה אחרת. וזהו שמשבחים ומברכים את השם, לכן אומרים לו, אוהב צדקה ומשפט. למה הוא אוהב צדקה ומשפט? כי הוא אוהב לתת, אבל הוא רוצה לא לתת לאחרים, אז הוא אומר ליהודי, תלוי בך. אם אתה תעשה את מה שצריך, אז גם אני אעשה בדיוק אותו דבר. וזה, בשביל זה ירדה לשמה למטה, לפעול את העניין.